ספר ויקרא, שכולו ספר של קדושה, ספר שאין בו סיפורים, כמעט אין בו אירועים, כולו עוסק בסוגיה הכי פנימית, בקדושה עצמה, לב התורה באמצע, עמוד האמצעי של חמישה חומשי תורה. פותח בקדושת קדושת המקדש, קדושת הכהנים, קדושתם של ישראל, קדושים תהיו. מה זה אומר להיות קדושים? כל כך הרבה השלכות למושג הקדושה. בסוף פרשת השבוע שעבר, פרשת אמור, עוברים מקדושת האדם לקדושת הזמן. סדר המועדות, שבת ומועדים, הרבה הקפדה על הקדושה עם כל ההשלכות של הקדושה. ופרשת השבוע שלנו, קדושת הארץ, קדושת האדם, קדושת הזמן וקדושת המקום, קדושת האדמה. מאוד בולטת הלשון של התורה, שהמצוות שמיטה, מצוות יובל, בעיקר מצוות שמיטה, מתייחסת אל הארץ. זאת אומרת, זה לא בגלל שעם ישראל קדוש, לכן הוא שומר שמיטה, אלא בגלל שהשבת, שהארץ קדושה, לכן אנחנו שומרים שמיטה. כמו שבת. למה אנחנו שומרים שבת? לא כי עם ישראל קדוש לכן הוא שומר שבת, זה ודאי נכון, אבל הנקודה העיקרית היא שהשבת היא קדושה. יש בה קדושה בשבת. ולכן נגזרות ממנה הנהגות של קדושה, מאוד בולט בלשון של התורה, ושבתה הארץ שבת להשם. שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, חוזר פעמיים אותו ביטוי. שבתון יהיה לארץ, שבת הארץ. לא כתוב שבת לכם, לא כתוב שבת לפועלים, לחקלאים, לעובדים, אלא שבת לארץ. הארץ קדושה. זה ארץ הקודש, ארץ מיוחדת במינה. ודרך מצוות שמיטה, אנחנו, שמיטה ויובל, שמופיע אותו ביחד, בעצם אנחנו רוצים לברר קצת את קדושתה של הארץ מבחינתנו, מה המשמעות שלה. הפסוק הראשון של פרשת בהר הוא פסוק מאוד קשה. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. פסוק מאוד קשה, מכיוון שאנחנו נמצאים לרגלי הר סיני כבר כמעט שנה. הגענו להר סיני בראש חודש סיוון בשנה הראשונה. לרגלי הר סיני קיבלנו את התורה. לרגלי הר סיני היה חטא העגל, לבנה המשכן. לרגלי הר סיני קיבלנו את כל ספר ויקרא. קיבלנו לרגלי הר סיני. ופרשת במדבר, בעזרת השם, עוד שבועיים, תפתח בזה שפוקדים את עם ישראל בחודש אייר. כמעט שנה. כמעט שנה אחר כך. אז מה פתאום עכשיו אומרים בהר סיני? מזמן אנחנו בהר סיני. כבר חודשים בהר סיני. כל ספר ויקרא הוא בהר סיני. על כל פרשה בויקרא יכולת להגיד, וידבר השם משה, בהר סיני. כלומר, מה העניין שמיטה על הר סיני? שואל רש"י. והתירוץ גם קשה. כי רש"י אומר שכמו שמצוות שמיטה הכל נאמר מסיני, גם הכלל הפרטים, ככה כל המצוות כולם. בסדר. עדיין. יש עוד מצוות בספר ויקרא, שיש בהם גם כללים וגם פרטים, ולא מצאנו שם את הביטוי הר סיני. מה העניין שמיטה להר סיני? זאת אומרת שהתורה רוצה סביב סוגיית קדושת הארץ, כיוון שהנושא הוא קדושת הארץ, אז זה פותחת בכותרת מיוחדת במינה. הר סיני. זה המפתח אולי, כותרת, להבין את הנושא הזה שנקרא קדושת הארץ. פרשת בהר בתחילתה עוסקת בשני נושאים, שמיטה ויובל. הפסוקים של השמיטה ושל היובל מאוד דומים. בשנת שמיטה אסור לזרוע, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, ספיח צירך לא תקצור, אם ונבזך לא תבצור. אסור לעשות עבודות חקלאיות בשנת שמיטה. גם בשנת יובל אסור לעשות עבודות חקלאיות. כתוב, לא תזרעו, לא תקצרו את ספיחיה, לא תבצרו את נזיריה. מאוד דומה. גם שנת שמיטה אסור לעשות עבודות חקלאיות, וגם שנת יובל. ובכל זאת, יש הבדל לשוני מאוד מובהק, שהתורה מאוד מאוד מחדדת אותו, בין הלשון שבה אנחנו נפגשים עם מצוות שמיטה, לבין הלשון של התורה במצוות יובל. מצוות שמיטה, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, ספיח קצירך לא תקצור, ענבי נזיריך לא תבצור, שבת הארץ לך, לעבדך, לבימתך, הכל לשון יחיד. הכל לשון יחיד. ואילו בשנת יובל, שנת החמישים תהיה לכם, לא תזרעו, לא תקצרו, לא תבצרו, קודש תהיה לכם, תאכלו את תבואתה. שנת שמיטה מופיעה בלשון יחיד, שנת יובל בלשון רבים. כל כך התורה רוצה להבליט שהמעבר משמיטה ליובל זה המעבר מיחיד לרבים, מלשון יחיד לשון רבים. כל כך רוצה התורה לחדד את זה, שהיא אפילו עושה דבר לא חוקי. כי מה שעושה את המעבר בין שמיטה ליובל זה הספירה. וספרת לך, עדיין מלשון יחיד, פסוק ח' בפרק כ"ה, ספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, סופרים 49 שנים, ואז פסוק ט', ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, כלומר בתחילת שנת החמישים, חודש שביעי, חודש תשרי, עשור לחודש יום הכיפורים, י' בתשרי, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם וקידשתם. באמצע פסוק התורה עוברת מלשון יחיד ללשון רבים. זה לא תקין, זה לא חוקי, לא עושים ככה. זאת אומרת שהתורה בצורה מאוד ברורה רוצה לומר שברגע שהתקדשה שנת החמישים עברנו מלשון יחיד לשון רבים. התחלנו ועברת שופר תרועה, תתקע בשופר, וזה מכניס את שנת היובל. שנת היובל נכנסת ביום הכיפורים, לא באלף תשרי. ועברת שופר תרועה, ואותו פועל עצמו, ועברת שופר הופך בעצמו, תעבירו שופר, אותו פועל עצמו עובר מיחיד לרבים. למה? מה זה בא לומר? הרב קוק בסידורו עולת ראייה כותב שיש עוד פסוק לא חוקי כזה. דווקא הוא פסוק שעוסק בחוקים, אבל הוא גם פסוק לא חוקי כזה שאנחנו אומרים אותו מדי בוקר. ויעמידיה ליעקב לחוק. לחוק, מה החוק? לישראל ברית עולם. למור, לך, לך זה לשון יחיד, לך אתן ארץ כנען, חבל נחלתכם. אי אפשר לעשות ככה. אני לא יכול להגיד למישהו, בוא אתה, תביא את הכיסא שלכם. לא מדברים ככה. אם אתה מתחיל משפט בלשון יחיד, אתה לא יכול לעבור באמצע לשון רבים. לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם. עוד פעם אנחנו רואים שסביב הארץ יש מעבר מוזר מלשון יחיד לשון רבים. מה פירוש המעבר הזה? אנחנו רואים שמה שמבצע את המעבר זה השופר. השופר עושה את המעבר משמיטה ליובל, מהשפה של יחיד לשפה של רבים. 49, 50, ספירה. איך נקראת שנת יובל? יובל? למה נקראת יובל? רש"י על שם השופר. הגמרא אומרת בראש השנה שהמילה יובל פירושה שופר. כי יש מקומות בעולם שקוראים לאיל יובלה, כך אומר רבי עקיבא. יש פה יותר מדי רמזים למעמד הר סיני. יותר מדי רמזים. 49 ו-50, יובל. יש רק עוד מקום אחד בתורה שהמילה יובל מופיעה. וזה בהכנות למעמד הר סיני. בהכנות למעמד הר סיני, בשלושת ימי ההגבלה, הקדוש ברוך הוא מזהיר את משה רבנו שלוש פעמים. שלוש פעמים לא עולים להר. ישמר לך עלות בהר ונגוע בקצהו, כל העולה בהר מות יומת. הוא חוזר את זה שלוש פעמים. לא סכל יסכל ירו ירא, בהמה אם איש לא יחיה. במשוך היובל המה יעלו בהר. זו הפעם היחידה שכתוב יובל עוד פעם בתורה. מה כתוב שם במעמד הר סיני? שהר סיני זה מקום כזה קדוש שהשכינה יורדת עליו, וזה אדמה קדושה, זה הר שכולו קודש. כזה קדוש המקום הזה, לאף אחד אסור לגשת אליו. אף אחד לא יכול להיכנס להר, לא יכול לטפס. תיזהרו, אל תטפסו על ההר. ישמר עלות בהר ונגוע בקצהו. אל תעלו בהר. לא, זה הר קדוש. אפילו לנגוע בקצה, אף אחד לא לגעת. זה הר קדוש. ויש תקיעת שופר. במשוך היובל, ברגע שמסתיים את תקיעת השופר, במשוך היובל, הם יעלו בהר. תעלו. אפשר לעלות. אפשר לטפס עליו כמה שרוצים. היה... פתאום הם היו לו בא, משהו השתנה פתאום. יש הבדל גדול בין שמיטה ליובל. בשנת שמיטה, הדגש העיקרי הוא שהאדמה היא לא שלך. האדמה היא לא שלך. אתה לא עובד באדמה. לא זורע אותה, לא קוצר אותה, לא היא לאוכלה. היא לא שלך. בשנת היובל זה לא הדגש. מה הנושא העיקרי של שנת היובל? וקידשתם את שנת החמישים, וקראתם דרור בארץ לכל יושבי היובל, היא תהיה לכם. מה זה יובל? ושבתם איש אל אחוזתו. כל אחד חוזר לאדמה שלו. אם מישהו מכר אדמה, תחזור לאדמה שלך. כל אחד חוזר אל אחוזתו. לא עובדים בשדות בשנת יובל כדי לאפשר את החזרה של השדות. עכשיו לא עובדים, עכשיו בוא נעשה, אתה תחזור לפה, אתה תחזור כל מיני. לא עובדים כדי לאפשר את מה? בשנת היובל הזאת תשובו איש על אחוזתו. אז תגיד בשנת היובל זה שכל אחד חוזר לאדמה. אז יש לי אדמה, כן, בטח, זה שלך. אפילו אם מכרת אותה, היא חוזרת אליך. זה מאוד חשוב שיש לך אדמה. זה אדמה שלך, צריכה לחזור אליך. בשנת שמיטה מדגישים, זה לא אדמה שלך, תפתח את השדות, תפתח את הגדר, תן לכולם לאכול מהשדה חופשי. שבת להשם זה שעה, זה של הקדוש ברוך הוא. ואילו בשנת יובל מדגישים בדיוק הפוך. יש לך שדה, יש לך אחוזה, לך לאחוזה שלך. מוציאים את האחוזה, חשבו, אדם שילם כסף, קנה קרקע, בשנת יובל באים, לוקחים את הקרקע חזרה. ולכן מיד ההשלכה, שמחירת קרקעות בארץ ישראל, ילמד לאין דבר כזה למכור קרקע. אלא מוכרים שני תבועות. מספר שני תבועות ימכור לך. לא מוכרים קרקעות בארץ ישראל בכלל, אין דבר כזה בעצם קרקע, ככה אתה חוזרת אליך. אלא מה שאתה מוכר, זה שנות חקלאות. אתה מוכר שנים של, אתה מוכר, אני יודע, כמה שנים יש עד שנת היובל? 30 שנה. אני מוכר לך 30 שנות עבודה בשדה. אבל את הקרקע לעולם אי אפשר למכור. היא תמיד תחזור חזרה. כי שלי, הקרקע שלי. זאת אומרת שכשאנחנו עוסקים בקדושת ארץ ישראל, אנחנו רואים שיש שני מסרים הפוכים ביחס לקדושת ארץ ישראל. מסר אחד אומר שארץ ישראל לא שייכת לאף אחד. בשנת שמיטה מדבר הקדוש ברוך הוא עם כלל ישראל בלשון יחיד, אומר הנציב, אומר השם משמואל, אומר הגאון מווילנה. הקדוש ברוך הוא מדבר בלשון יחיד עם כלל ישראל ואומר, הארץ הזאת היא לא שייכת לאף אחד, היא ארץ הקודש, היא קדושה. של נעליך מעל רגליך. אתה יודע מה זה ארץ הקודש? אתה חושב שהיא נדלן? אתה חושב שהיא נכס? שזה אדמה? אתה יודע מה זה ארץ ישראל? זה כמו הר סיני. אתה יודע מה היה בהר סיני? אף אחד לא התקרב, אף אחד לא נגע. הר קדוש, שכינה חופפת עליו, שם השם נקרא עליו, מי העיז לגעת בו בכלל? זה של מישהו? אפס בעלות. הר סיני, הר קדוש, איזה יראה מפני הארץ, איזה ענווה כלפי הארץ. היא ארץ של ריבונו של עולם, היא ארץ של כלל ישראל, היא לא שום חשבון פרטי ביחס לארץ ישראל, אפס פרטיות. אז זה עניין פרטי, הארץ שלי, זה ארץ הקודש. היא של כלל ישראל, היא של ריבונו של עולם, היא בשביל התורה, היא בשביל שם השם שהופיע עליה. זה לא ארץ כמו כל הארצות, זה לא אדמה, זה לא נכסים, מה פתאום? זה של מישהו? זה ארץ שכולה בשביל מילה מצוות. כמה מצוות יש בארץ הזאת? חצי מאתרי אגי אפשר להתקיים, לקיים בלי ארץ ישראל? כן.
האמת היא,
כמו שאמרנו,
מתקיים בזה שלא עובדים בארץ.
שאדם יש לו שדה והוא עובד, אז הוא משתלט עליה. זה, אני זורע, אני קוצר, זה שלי. לא. עכשיו אתה אומר, זה לא שלי. כי לי הארץ, אומר הקדוש ברוך הוא. די, זה לא שלך. אתה פעם בשבע שנים מזכיר לעצמך, האומה, כי ישות אחת מזכירה לעצמה פעם בשבע שנים שהיא לא של הארץ, היא לא של אף אחד פרטי. היא ניתנה לנו ממרומים, ריבונו של עולם, בשביל לגלות פה את רצון השם הגדול שנקרא על הארץ הזאת. כמו התורה. התורה היא של מישהו? שייכת למישהו התורה? יש לי בעלות על התורה, היא נכס שלי, היא קניתי, זה תורה של כלל ישראל, של ריבונו של עולם, מה זה התורה? כולנו בניה, כולנו תלמידיה של הארץ הזאת. כשיהושע בן נון עומד בשערי ארץ ישראל, אומר לו המלאך, שאל נעלך מעל רגליך, בדיוק באותה מילים. שאמר הקדוש ברוך הוא למשה כשהוא עמד בהר סיני פעם ראשונה בהר חורב, שאל נעלך מעל מקום על רעך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. בדיוק אותם מילים. אתה יודע מה זה ארץ ישראל? זה הר סיני אחד גדול. זה המקום שבו מופיעה התורה. ארץ ישראל זה המקום, פה מופיעה התורה. כל רוב התרי"ג רק בארץ אפשר לקיים. עיקר הופעת התורה זה בארץ ישראל, בשביל זה יש לנו ארץ. נבואה רק בארץ, שכינה רק בארץ, רק קדושה רק בארץ. גם מה זה הארץ הזאת? אבל פעם ב-50 שנה, אחרי שעברנו 7 שמיטות, בירור אחרי בירור, פעם ב-50 שנה מתגלה סוד עליון מאוד. מתגלה שבאמת באמת, אחרי שהבנת שארץ ישראל היא כזאת קדושה, תדע לך שזו קדושה מאוד מיוחדת, ארץ ישראל. זו קדושה גאונית. זו קדושה עם המון גוונים של קדושה. זה לא קדושה אחת, יש המון המון גוונים של קדושה. וכל יהודי ויהודי שזוכה בחבל ארץ, זה בסדר אלוקי מיוחד במינו, שהארץ הזאת, החבל נחלתכם, חבל נחלתכם, החבל הנחלה של כל אחד ואחד מכם, הוא מותאם במדויק לנשמה שלו, לנשמה שלו, כדי להוציא לפועל את הקדושה המיוחדת שלו בארץ ישראל. כי ארץ ישראל, אומר הרב קוק, בעולת ראייה קדושה באופן כללי, אבל יש גם גוונים של קדושת ארץ ישראל. חבל נחלתכם, לכל יהודי ויהודי יש לו את החבל נחלה שלו ממרומים, שעל ידי זה הוא יוציא לפועל את הקדושה שלו על פי הארץ, כי זה הקדושה מסוימת, זה גילוי מאוד עליון. קדושת ארץ ישראל, מצד אחד יש לנו יראה כלפיה, מצד שני היא באמת שלך, זה לא סתם, זה באמת הנחלה שלך, והאישיות הספציפית שלך צריכה את החבל ארץ הזה לצאת לפועל. ולכן בשנת יובל, תשובוי של אחוזתו. גם אם היו עסקאות נדלן, זה לא משנה. כי האדמה הזאת שייכת לפי שורש נשמתה, לראובן לפי שורש נשמתו. חבל נחלתכם. מתי זה קורה? ביום הכיפורים. ביום שכל יהודי ויהודי שב אל עצמו, אל נחלתו הפנימית. כשיהודי שב אל אישיותו ביום התשובה הגדול, ביום הכיפורים, של כל כך הרבה יהודים ששווים, צריך לברר שלכל יהודי יש את הגן עדן שלו, את הנחלה שלו, את הבחינה הרוחנית המיוחדת שלו. ושבתם, ושבתם, חוזר על לשון תשובה, ושבתם היא של אחוזתו. כמו שלכל יהודי יש את התורה המיוחדת שלך. התורה של כלל ישראל, בוודאי. אבל יש את התורה שלך. שלפי הנשמה המיוחדת שלך, מה שהתורה יוצאת לפועל דרך האישיות שלך, ואין לזה תחליף. אנחנו יודעים שלכל יהודי יש אות בתורה. תוספות בתחילת פרק 5 של כתובות, שאתה מקובצת וכאן בבעבטרה, שואלים איך חתן כותב כתובה. חתן בעזרת השם עוד מעט ל"ג בעומר, אחרי ל"ג בעומר בעזרת השם יהיו הרבה שמחות, הרבה חתונות, אז החתן כותב כתובה. מה הוא כותב בכתובה? שאני מבטיח לך, כמה כותבים היום? 180,000 ולא יודע, כל מיני סכומים, אחד כתב מיליון, לא מזמן זה חתונה, אבל לפי החוק הרבנות יש סכום, לא משנה, סכומים גדולים. וכל הנכסים שיש לי, כך הוא כותב בכתובה, ערבים ואחראים לכתובה. יא בחור ישיבה אחד, איזה נכסים בדיוק יש לך? על מה אתה מקשקש? כך שואל תוספות. מה אתה מבלבל את המוח? נכסים, כל הנכסים שיש לי. אין לך אפילו דירה, אין לך אדמה, אין לך כלום. מה זה נכסים? עד עכשיו נתנו לך מיטה בחדר, יש לך נכסים? אומר התוספות, כן. לכל יהודי יש דלת אמות בארץ ישראל. כך אומר התוספות. לכל יהודי יש דלת אמות בארץ ישראל. יכול להיות שהוא חי בגולה כבר שנים. אומר, כל הנכסים שיש לי, והוא לא משקר, זה לא שטר זייפה. זה לא שטר זייפה, זה לא שטר משקרן. זה נכון. לכל יהודי יש דלת אמות בארץ ישראל. כמו שלכל יהודי יש עוד בתורה. זה הדלת אמות שלך. בגרות ראייה, חלק א', הרב קוק כותב, איך יכול להיות שהיו צדיקים בצפת, או בחברון, סליחה. איך זה יכול להיות שיהודים גרו בחברון? משוגעים. למה לא בירושלים? איך יכול להיות יהודי צדיק שפוי שלא גר בירושלים עיר הקודש? לך ספק בכלל? זאת ירושלים, עיר הקודש. הכל מעלים לירושלים. מה אתה עושה בצפת? מה עושה בטבריה? מלא אם היית סתם יהודי פשוט, אבל אתה הארי הקדוש, אתה בית יוסף, אתה סדכן, מה אתה עושה בחברון? מה אתה עושה ב... הוא שואל על עצמו, מה אני עושה ביפו? כשהוא כתב את זה, הוא היה רב של יפו. אומר הרב קוק, לא נכון. גדולי ישראל ידעו לפי שורש נשמתם איפה המקום שמתאים להם בארץ ישראל. ויש יהודים שהרגישו שהמקום שפה נשמתם פורחת זה לא בירושלים. ולכן הם לא גרו בירושלים. הם לא גרו בירושלים כי הם הרגישו שזה המקום שלהם. פה ושב. פה הדל הדמות שלי. זה לא מצד הגשמיות, זה מצד הרוחניות. לך אתן ארץ כנען חבן נחלתכם, כותב הרב קוק בעולת ראייה. ארץ ישראל היא לא רק בקדושתה הכללית של כלל ישראל, אלא כל חבל נחלתכם, בלכם בלשון רבים, תשובו. כל אחד ואחד חוזר לנחלה המיוחדת שלו. כל אחד יש לו את ההתקדמות הרוחנית המיוחדת שלו בארץ ישראל. מה העניין שמיטה להר סיני? שמיטה והר סיני, בוודאי, פה 49 ו-50, בשנת יובל, בוודאי שזה מלא סיני פה מכל הכיוונים. אתה רוצה להבין את קדושת ארץ ישראל, תראה מה קרה במעמד הר סיני. בהתחלה אף אחד לא נכנס להר, אסור, שענה לך מעל רגליך, זה קודש. משוך היובל, הם יעלו בהר. מה קורה כשחבורת אנשים עולה להר? פתאום מתגלים הבדלים. כשכולם עומדים בתחתית ההר, יש איזו תחושה שכולם כאיש אחד מול ההר. אבל כשאומרים תעלו, פתאום אחד עולה מימין, אחד משמאל, אחד הולך ישר, אחד בסיבובים, אחד... מתגלים ההבדלים. זה נכון שהתורה ניתנה לכלל ישראל. אבל אחרי סופה של תקיעת השופר, מתברר שיש... שיש אחד שיותר נמשך להלכה, ואחד שיותר נמשך להגדה, ואחד אוהב את הפלפולים האלו, ואחד יותר את הזה, ואחד הנשמה שלו פורחת בשדה הזה של התורה, ואחד הנשמה שלו פורחת בשדה הזה של התורה. יש הרבה צדדים בתורה. וכל אחד צריך ללכת לאחוזתו, ולחלקה המיוחדת שלו, ולא לעזוב אותה. תעלו בהר. משוך היובל למה יעלו בהר. בשנת היובל תשובו איש אל אחוזתו. לא התכוונתי להגיד שום דבר על חברון, חס ושלום. בטח אתם מוצאים את שורש הנשמה שלכם פה, תמצאו עוד הרבה, בעזרת השם. ואני, בעזרת השם, יהיו הרבה הרבה בחורים שימצאו פה את שורש הנשמה שלהם, ולא יהיה מקום. תצטרכו לבנות ישיבה גדולה חדשה, פנימיה גדולה. עד לג בעומר, כי אז יצטרכו משכנות לאברכים, בעזרת השם. שיהיה לכם רק טוב, בשורות טובות.